מקווה ומתפלל שלא טעיתי. אביב גפן, הפתעת את כולנו בכתיבת השיר הזה, וזה היה גידי גוב. מה שנכון נכון, קשה לפזמן אותו. מבחינת המנגינה היא לא קליטה, אבל מבחינת המילים החודרות שאנחנו פה שמענו, הקשבנו. נכון, פרופסור סייב?
מאוד, נוגעות ללב.
נוגעות ללב. אז קבל לפחות מחמאה, אם כאן היא רוצה להוסיף את שלה. היא אומרת, לא משנה לה. אם כן, עידן סגב הוא פרופסור לחקר המוח באוניברסיטה העברית בירושלים. אבל נשמע את קולך, עידן, ערב טוב לך.
ערב טוב, אלכס.
נעים להרח אותך כאן באולפן של גלי צהל. בתוכנית הזו בדרך כלל נשמע רק קולי וקולם של הזמרים, אבל הייתה לי חוויה, לי ולאחרים, חוויה כל כך מיוחדת ביום השישי שעבר, בשעות לפני הצהריים, שאחר כך התייעצתי, אמרו, בטח, תביא אותו, תביא אותו, אני אומר, למה לא רק מי שנמצא באולם ושומע, שישמעו כולם, שישמעו כל המאזינים, אז ונענית כל כך במהרה. ואני רוצה רק לומר למאזינים שלנו שישמעו את השיחה, שאתה עומד בראש מפעל בין שאר הדברים שאתה עומד בראשם, אז הוועדות, המחקרים, פרונטירס, אתה חבר בפרונטירס, והוא כתב עת מדעי, דיגיטלי, נגיש לכולם.
נכון.
לכל קורא או לכל מתעניין, אבל לכולם גם בכל הגילים.
זה נכון.
אז איך יכול להיות כתב עת מדעי בנושא של מוח, חקר המוח, החידושים האחרונים בתחום הזה, שהם אף פעם לא אחרונים, ברגע שאמרת אחד, כבר אתה שומע על מישהו שרודף אותו, איך הוא יכול להיות נגיש לאנשים בגיל 12? 8?
כן. אז קודם כל, העיתון העולמי, Frontiers, הוא עיתון באנגלית, כמו שאמרת, פתוח ונגיש, וזה לא קורה בכל העיתונים המדעיים, חלקם סגורים. ואי אפשר לגשת אלה אם כן אתה משלם. אז יש לנו אג'נדה מדעית, עוד לפני הילדים, להנגיש את המדע, לאפשר לכל אדם שמעוניין לקרוא מאמר מדעי, להיכנס לאינטרנט ולקרוא. זה מאמרים שכותבים חתני פרס נובל, ישראלים טובים מאוד, מדענים מכל העולם שכותבים מאמרים בתחומים השונים, פיזיקה ורפואה וביולוגיה ומוח. זה עיתון שיש בו 240 תת עיתונים, יש בו 100,000 מאמרים שמתפרסמים כל שנה. זה עיתון מדעי, היום נחשב לאחד המובילים בעולם, ואני אחד האורחים שלו. יזמנו אותו לפני 10 שנים. זאת הצלחה מאוד גדולה, כי אנחנו מתעקשים שמה שקורה אצלנו במעבדה יהיה זמין ופתוח לכל קורא, מכיוון שזה מאמרים מדעיים. מי שקורא את זה בדרך כלל זה מדענים או אנשי הייטק שמעוניינים להכיר את ההתקדמות בכל התחומים.
הוא מוציאה אותו לאור האוניברסיטה העברית בירושלים?
לא, זה עיתון שיוצא בשוויצריה, בלוזן, יש שם אוניברסיטה, פוליטקניק בלוזן, והם מוציאים את העיתון הזה, ואני שותף כמדען, כחלק מצוות ההנהלה, אני שותף לעיתון הבינלאומי. בתוכו, בתוך העיתון הבינלאומי הגדול, החלטנו שגם מגיע לנוער, לאנשים צעירים, ילדות וילדים צעירים, גם להכיר מה קורה היום במדע, גם באופן נגיש ופתוח. יזמנו, יחד עם חוקר בברקלי, ביחד את הרעיון שמדען בכיר יכתוב מאמר על התחום שבו הוא עוסק היום, ממש עכשיו במעבדה שלו או שלה, יכתוב לילד ולילדה, והילדים הם האורחים המדעיים של המאמר, והם מחליטים אם כן או לא, המאמר שנכתב על ידי המדען מובן להם, מתאים להם.
זה מפתיע מאוד. זאת אומרת, יושבת חבורת ילדים צמודה, או נוער, יושב נוער, הם צמודים למערכת, הם מקבלים את כתבי היד, שמיועדים לחלק, לקוראים הצעירים.
נכון.
והם בעצם משוחחים איתם הרבה, הם גם יכולים לפסול מאמר כן. שמגיע. מאיזה טעם הם יכולים לפסול? האם הם יודעים יותר מן הכותב?
לא, למשל, אני אתן דוגמה עליי, זה הכי קל.
כן.
כמו שסיפרתי בכנס לפני שבוע, שהוא היה כנס ההשקה של העיתון בעברית. אז אני כתבתי מאמר על חקר המוח, על חזית חקר המוח, אולי נדבר בהמשך על פרויקט המוח הכחול, כתבתי מאמר, ונערה בת 11, A-B, שאני לא יודע מי היא אנונימית. אסור לי לדעת מי האורחים שלי.
כמו היא... שמקובל בעיתונים, כן, עיתונים מדעיים.
בחרו כן. אותה בעולם. המאמר מגיע דרך הרשת אליה, הגיע אליה, והיא אמרה לי, פרופסור סגב, אני לא מבינה בדיוק מה הסברת לי, ואני מבקש ממך לשכלל את זה, לשפר את זה, כך שאני אבין. אז היא לא דחתה אותי במובן הנגטיבי של המילה, אלא היא ניסתה לברר כדי שהיא תבין. ואני מאוד שמחתי על זה, כי אני חושב שאחרת האחרים לא יבינו, בני גילה. אחרי פעמיים שהיא דחתה אותי, או ביקשה ממני שיפורים, היא אמרה, הבנתי. ואותו רגע קוראים 2.5 מיליון ילדים באנגלית את המאמר הזה. זאת ההצלחה.
כלומר, כן, בהחלט. היא התכוונה לרוח הדברים, למילים שאתה משתמש בהם.
כן.
כי אתה הרי משתמש במונחים מדעיים של מחקר, של, אתה מבסס אותו על דברים, והיא לא הכירה את כל זה.
בדיוק.
היא אמרה, אופ, אופ, אופ. בדיוק. אני אבקש ממנו, לא אפסול אותו, אבקש ממנו.
בדיוק.
ואתה קיבלת, ואתה אפילו ככה זקפת קומתך, אמרת בסדר גמור.
כן.
אני הרי רוצה שיקרו.
אני רוצה שיקרו, ואני רוצה לי, אני עשיתי מאמץ עצום להסביר את זה לאנשים צעירים, בני 10-15. עבדתי קשה, הבנתי שאני לא כותב למדען. אבל עדיין אני קשה לי להיכנס לראש של הילד או הילדה. והיא עשתה לי את העבודה הזאת של להיות בראש של עצמה, להסביר לי איפה לא מובן לה. במודל שציפרתי עליו ובדיוק בפרויקט, והיא תקנה לי את המאמר. ואחרי זה הוא הפך לפופולרי. זאת מטרת העיתון, להנגיש את המדע באמצעות מדענים וילדים שעושים את הרף.
היא כמובן נבחרה, היא נבחרה כמובן בהמלצת המורים שלה, אתם פניתם, ביקשתם מנערים ונערות בעולם כולו.
ויש היום 30 כיתות בארץ שעושות את העבודה עבור מדענים ישראלים. יש לנו כבר צוות של סוקרים, סוקרות ישראלים צעירים, גם בודדים אבל כיתות, שמקבלים מאמרים של מדענים ישראלים, כולל עכשיו פרס נובל דן שכטמן כתב מאמר לילדים.
כן.
גם הוא עבר סקירה על ידי כיתה מסוימת.
אם זה עובר.
אם זה עובר. לא, ביקשו לשפר, ביקשו לתקן, ועכשיו זה עבר, ובקרוב יצא מאמר של פרס נובל לילדים.
פרופסור סגב, יש פה משהו נפלא. בעולם כל כך מפורד, לא מסכים, מבודד, הפכפך. רוב הדברים שאנחנו שומעים שמגיעים מחוץ לארץ הם אנשים שמנוגדים לנו או שמתנגדים לנו, שמסכימים, ופתאום אתה מדבר על שיתוף פעולה כמעט אידיאלי שכזה, שמטרתו אחת ויחידה להרבות ידע,
נכון.
להפיץ ידע, נכון. להזין אלה את אלה. מה, יש איזה ארגון על של האומות המאוחדות? אפילו בו אני חושד שהוא לא יכול להגיע להסכמה.
נכון.
איך זה עבר עם פרונטירס?
אני חושב שיש איזה טוב בסיסי לכולנו. ואם אתה מייצר אותו, או מערב אותו, או מייצר תקשורת דרכו, אז עובדה היא שיש אנשים. אני לא שמעתי אפילו מדען אחד שאמר לי, אני לא רוצה לכתוב לילד או ילדה. כולם, כולל חתני פרס נובל, כמו שאמרתי, שמחים לתרום. אני חושב שכולנו יש לנו את המרכיב הפוזיטיבי הזה. השאלה היא מה אתה מוציא ממני.
אבל את הזמן, את הזמן. אבל אתם רואים את החשיבות שבזה.
עצומה. אתה חייב להכין את האדם הצעיר, את האיש והאישה הצעירים, אל העולם המשתנה בקצב עצום. מי יעשה את זה אם לא המדען? מי משנה את העולם אם לא המדען? הוא צריך להנגיש מה שהוא עושה כדי שהאיש הצעיר יהיה מוכן למכונות האוטונומיות ולהתערבות במוח ולהערכת החיים שתהיה משמעותית מאוד בעוד כך וכך עשרות שנים. אנחנו נכנע הרבה יותר, צריך להתכונן לזה, אבל הם צריכים להכיר את זה. מי יכיר אותם? מי יכיר את זה אם לא אנחנו מדענים בעזרתם?
עכשיו יכול להיות, אתה אומר לנערים, אבל גם אדם שעיסוקיו מנעו ממנו בעצם להעמיק, לקרוא, להשתלם, אז הוא, מבחינת הידע שלו בתחומים שאתה מלמד באוניברסיטה, גם הוא ילד.
לגמרי.
הוא פשוט לא יודע.
לגמרי. אני בדמיון שלי רואה סבא ונכד יושבים סביב מאמר שהם בוחרים מתוך 300 המאמרים שכבר קיימים בעברית, בעיתון פרונטירס מדע לצעירים. שניהם יושבים, או הסבתא והנכדה, או הסבתא והנכד, ועוברים ביחד על החזית הזאת. היא מרתקת, היא מעניינת.
פרונטירס. במובן של פרונטירס, חזית.
כן.
למה בחרתם חזית? חזית המדע או חזית הקדמה?
כן, חזית הקדמה. אנחנו הולכים אל חזית חדשה, מועצת מאוד, לא לינארית, אלא מאוד מאוד משתנה בקצב מהיר. העולם, כמו שאני אומר, מכוניות אוטונומית יסתובבו בסביבה, רובוטים ינהלו את העולם, כמו שאתם כבר רואים, אפשר לעקוב אחרי מה שקורה איתנו בעזרת האינטרנט, צריך להתכונן לזה. המדע צריך להכין אותנו לזה, לרפואה המודרנית, לדברים הסנסורים, החיישנים בתוך הגוף, כל זה קורה, ואנשים לא יודעים על זה, גם צעירים וגם מבוגרים, אתה צודק.
עכשיו, כבר בשלב הזה אני חייב לשאול, כדי שלא נשכח ולא נמהר לקראת סוף השיחה, איך נכנסים, איך ניגשים אל הפרונטיר הזה שאתה מדבר
עליו? נכנסים לגוגל או לכל תוכנת חיפוש אחרת, כותבים בעברית, פרונטירס, מדע לצעירים. מיד העיתון עולה, אתה יכול לראות את כל המאמרים שם, וללחוץ קליק ולקרוא את המאמר. להדפיס אותו, או בפלאפון, או במחשב שלך, או באייפד שלך, מה שאתה רק לא רוצה, זה זמין, זה נגיש, פרונטירס, מדע לצעירים.
פרונטירס, מדע לצעירים, ואז הם ייכנסו אל החלק של הצעירים דווקא.
כן.
ומי שכותב פרונטירס בלבד?
זה לעיתון של המבוגרים.
טוב, נכנס מישהו מרים אצבע. מה?
רציתי לשאול אם יש גם עיתון שיכול לדבר לא רק על מדע, על כל נושא שבן אדם מבין בו.
שאלה נהדרת. בשלב הזה, קודם כל אני חושב שאנחנו צריכים להציג את כל מגוון הפעילות האנושית. אומנות ותרבות ופילוסופיה והיסטוריה. אנחנו צריכים להציג את הכל. ברגע זה אנחנו מתמקדים במדע, מכיוון שהוא, כמו שאמרתי, עומד בחזית ומשתנה בקצב מואץ. לאט לאט נרחיב את זה. אני לא חושב שאפשר להבין את המין האנושי בלי להבין אומנות, בלי להבין ספרות וכך הלאה, אבל אנחנו עוד לא שם. בינתיים זה מדע.
עכשיו, בסדר. אני, סליחה, אגב, מי שמדבר פה זה איתמר.
איתמר הנכד שלך.
לא, הוא סגן אלוף במילואים, אבל הוא ככה פתח דלת ונכנס.
רק נראה יפה, צעיר.
יפה. חכה רגע, איתמר, אני רוצה לשאול משהו. אתם לא מלמדים מדע עם האלף והבית והגימל, באיזה טמפרטורה, מהו האפס המוחלט ודברים כאלה. אתם ממש את החידושים, לגמרי. את הקדמה האחרונה שמדברים בה, כך שזה בהחלט יכול להפתיע גם אנשים שכבר מזמן לא לומדים.
וזה האתגר. אתה צריך שיהיה לחבר את זה לאיזה ידע מוקדם, אחרת זה פשוט יהיה לחלוטין מנותק מכל דבר. איך בונים מאמר שמצד אחד הוא בחזית, ומצד שני הוא כן מהדהד עם הידע הקודם. זאת החוכמה, זו חוכמה, זה לא טריוויאלי. חלק מאמרים הם לא קלים, חלק מאמרים הם מאוד נגישים. על רובוטיקה, יש למשל המאמר היום שהכי הכי מבוקש, מכל המאמרים, משום מה, אני לא מבין את זה עד היום למה, מכל שלושת המאמרים שכבר התפרסמו, יש מאמר על דז'ה-וו.
דז'ה-וו, איך היית אומר בעברית?
אני לא יודע איך אומרים, זה שאתה מרגיש שזה כבר קרה לך בעבר, משהו שאתה...
או מרגיש שעומד לבוא?
או שעומד לבוא, כן, אבל בעיקר שכבר היית בסיטואציה הזאת, זה מצב שכמעט כולנו פגשנו, ויש שם הסבר מוחי, מה קורה במוח, שאתה חש שכבר היית במצב הדז'ה-וו הזה. משום מה הילדים אוהבים לקרוא את המאמר הזה, אבל גם על פיזיקה.
רגע,
יש שם למשל מאמרים מאוד מעניינים על למה אתה מקבל חיסון? או מה קורה לך במוח כשאתה לומד? עכשיו אתה לומד משהו חדש. מה השתנה שם? מה יש לך במוח שלא היה קודם שלפני שלמדת את האות א'? כל מיני דברים נורא בסיסיים וחשובים.
מעניין אותי מאוד הדז'ה-וו. אותך זה מעניין? אתה קרא לך דז'ה-וו פעם בחיים?
שפתאום אתה היית כבר במקום, פתאום אמרת, כבר הייתי כאן פעם. אבל כן. בעצם לא היית שם. אבל פתאום אתה מרגיש שהיית שם פעם.
ואיזה מקרה?
אני לא כל כך זוכר, אבל זה נשמע לי מוכר.
כן. לי היה חבר שאמר בפירוש לקבוצה שהלכה איתו והתגברה לפינה של רחוב, הוא אומר, תעצרו. ואמרו, למה? אמרו, הולך, טיפול שם לבנה.
עד כדי כך.
עד כדי כך.
אז זה אפילו לנבא מה שעומד לקרות.
בדיוק, דז'ה-וו. אז הוא אומר, מה אתה מדבר? מה אתה מקשקש? אז הם אמרו, בבקשה, תעצרו עד שאני אומר לכם שאתם יכולים ללכת. הם עצרו, לא נפלה לבנה, אבל מכונית נכנסה בעמוד רחוב. עמוד ברמזור שבפינה. ואז הם הסתכלו עליו, מה קרה לך? איך ידעת? אז הוא אמר, ראיתי את זה. הרגשתי שזה עומד לבוא. אז גם זה ניתן להסבר.
אז זהו, זה נשמע כבר קצת בתחום המיסטי טיפה.
כן.
כן, נבואה, וזה כמובן המדע.
אבל שהייתי כבר במקום הזה, זה פחות מיסטי.
כאילו היית. זה לא שבאמת היית, אלא שצירוף מקרים פנימי בתוך המוח, הקשרים שכן היית במקום ההוא ובמקום הזה, ביחד מייצרים כאילו או איזה תדמית, ויש היום עבודות מאוד מעניינות. כל המאמר, צריך לקרוא את המאמר בשביל להבין איך חוקר המוח מפרש תופעות לא בצורה מיסטית, אלא בצורה מכניסטית. מה יש במוח שמייצר תחושת דז'ה-וו, למרות שאין לה בסיס חיצוני. אז זה למשל פשוט אחד המאמרים מתוך ה-300.
עכשיו אני אשאל אותך שאלה, היא ממש קצת טריקית. פה מסביבנו מונחים העיתונים של השבת, והוא קצת מרמז לשיר שקראתי בהתחלה. אז יושבת לה אישה בביתה, או איש בביתו, לא אומר את הגיל כי זה לא משנה, מציצים בעיתונים ורואים את הכותרת הזו. אתה יכול לקרוא אותה.
הרמטכ"ל מזהיר בפני, מפני מלחמה.
הרמטכ"ל, וזה על רקע אדום, באותיות לבנות, הרמטכ"ל מזהיר מפני מלחמה. לא לפני שנה, לא בעוד שנה, בימים האלה. הוא חשף שצהל מאיץ תוכניות, ושאמר שהמצב רגיש ושברירי, והאתגר המרכזי של מדינת ישראל עכשיו, הוא בכיוון צפון. מה שמזכיר לנו מיד לי, מצפון תיפתח הרעה. אבל זה לא קריין ברדיו אמר את זה.
לא.
זה הרמטכ"ל. אני שואל אותך, מה קורה במוחו של אדם שקורא את הדבר הזה, והוא אפילו לא במדים, הוא כבר מזמן לא חייל. מה זה מה ההתכווצות הזאת?
אני לא פרשן לרמטכ"לים, אבל אני אגיד לך איזה אסוציאציות יש לי. קודם כל, אתה קראת את השיר הראשון שקראת, היה בו רמטכ"ל. נכון? היה לך שיר עם רמטכ"ל, האישה שיושבת שם, יש לך הקשרים
כאלה. מפקד חיל אוויר שנפרד מהחיילים
שלו. חיילים שלו, אז כבר יש איזה הקשר צבאי. וחוץ מזה, אנחנו חיים בארץ, כמובן, שהצבא הפך לאיזה מהות.
מה קורה לנו כשאנחנו... זה מביא אותנו לפעולה? המוח שולח אותנו לפעולה כלשהי?
כן, ברור שזה... קודם כל זה מעורר רגשות. רמטכ"ל, צבא, מצפון, טיפת החראה, רגשות. אנחנו יצור מאוד רגשי, כמובן. אפשר לעשות עלינו מניפולציות, כן? לעורר בנו רגשות, פחדים בעיקר, פחד. פחד זה דבר מאוד בסיסי אצל כל חיה, ההישרדות. אז ברגע שאתה קורא דבר כזה, אצלי למשל אומר, וואו, מצפון טיפת החראה, ואז אני מתחיל לחשוב את הרציונלית, ואני אומר, רק רגע. האם זה מבוסס, צריך להיזהר מהכותרות, מה מטרת הכותרת, האם להכין אותי או להבהיל אותי, האם זה מניפולציה, האם זה ריאליסטי. אלה סוג התהליכים שאני זה... עובר כשאני קורא כזה מין
אבל
כותרת.
אבל אתה לא עובר את הכותרת, את המניפולציה, אתה לא עובר את המחשבות האלה בהיותך מדען בחוקר
לא,
מוח.
לא, בתור איש מן השורה, כמו עכשיו, כולנו.
כאיש שלא מן השורה, כאיש שיודע איך לברור, מה מתרחש בתוכו, מה מתרחש בתוך אותה? כמה אמרת?
אז יש אזורים במוח, אזורים רגשיים, שהם שונים מהאזורים הרציונליים, מאוד מוקדמים. וכשאתה אומר לי פחד וצפון ורמטכ"ל, פיזית יש פעילות עצבית חשמלית באזורים הרגשיים האלה, ואני חש פחד, רוצה לברוח, מתמלא זהה, כן? זה החלק הזה, שכשאתה אומר לי רמטכ"ל וצפון ותיפתח הרעה, זה מפעיל לי ישירות את האזור הרגשי, המגדלה, זה שם האזור, ושם יש פעילות עצבית, אני חש פחד. חוץ מזה, יש אזורים אחרים, יותר מפותחים, יותר מתקדמים, יותר מורכבים, בעיקר למין האנושי, שיכולים להתחיל לחשוב, רק שנייה. אוקיי, אני מפחד עכשיו. יש איזה בסיס הגיוני, זה באמת מבוסס, זה אזור אחר. והמוח שלנו זה שעטנז, זה אוסף עצום של אזורים, חלקם רגשיים וחלקם רציונליים, וחלקם תנועתיים וחלקם בריאתיים. ובסוף אני מכלול גדול, המוח שלי הוא מכלול גדול שמורכב מהרבה אספקטים, מה שהופך אותי לאדם מורכב, את כולנו, מאוד מורכב. ואנחנו נסים להבין את המוח המורכב הזה.
תמיד טוב ובכל מקרה לדעת יותר ממה שידעת קודם?
בעיניי כן.
האם
בעיניי כן.
גורלו או מזלו של איש משכיל שיודע ושלמד וחקר והקשיב ונבחן בזה אפילו? גורלות טוב יותר בחיים, אולי לא לדעת.
כן.
אולי לא לדעת זה מוצא רצוי.
יכול להיות. אנחנו כולם קצת במהלך של הכחשה מסוימת, אבל אני חושב כדי להתמודד עם העולם האמיתי שמבחוץ, עם השינויים שבאים עלינו בפועל, אני חושב שהידיעה מאוד עוזרת לנו להתארגן נכון, וזה תפקידי כמדען, לספר עובדות, ככל שאני יודע אותם ברגע זה. אמרת קודם בצדק, העובדות האלה עשויות להשתנות, ככל שנתקדם בידיעה, אבל זה מה שאני יודע היום, אני בחזית, תפקידי לספר כדי שתדע. מה אתה עושה עם זה אחר כך? אתה יכול לדחות את זה, לדחוק את זה, להשתמש בזה. אני לא חושב שזה נכון לעצום עיניים. אני לא חושב זה נכון בתור אדם לעצום עיניים. אני חושב זה נכון לפקוח עיניים ולעשות בחירה. ובחירה אתה יכול לעשות רק על סמך ידע, לא על סמך אינטואיציות. זה לא רק על סמך אינטואיציות, ידע. תפקידי להעביר ידע.
ועל סמך הידע שאתה רכשת בחייך, אני מדבר אליך כאל מומחה, כאל בעל תשובה.
בתחום המוח, רק.
בתחום המוח. אתה יכול להצביע על תקופות, על תקופות בחיי אדם, או בחיי, לא, לאו דווקא בחיי אדם, תקופות היסטוריות אפילו, שבה הידיעה פשוט הייתה בנסיגה, ידעו הרבה פחות, הרי לא תמיד אנחנו מתקדמים עם הזמן שעובר אל יותר ויותר ועוד ועוד. לפעמים אנחנו נסוגים.
נכון.
אז באיזה מצב אנחנו נתונים היום?
תראה, קודם כל
מבחינת הידע.
אנחנו עולם של ביג דאטה. אנחנו עולם של המון נתונים. הידע הוא עצום באינטרנט מבחינת ידע.
הייתי פוסל אותך עכשיו ואומר לך, כתבת דאטה?
דאטה, דאטה.
אתה יודע מה זה דאטה?
ביג דאטה. ביג דאטה זה עולם...
מה זה ביג דאטה?
אין לי מושג.
המון נתונים. דאטה זה נתונים. אנחנו עולם של המון נתונים. אתה יכול להיכנס לאינטרנט ולקבל נתונים רפואיים ונתונים על האסטרופיזיקה ועל החלל. זה עולם של נתונים. שאלה איך מתארגנים עם הנתונים האלה?
שיש הרבה.
כן, המון.
כאילו הרמה גדולה מאוד של ניירות שזה כתוב, או בתוך המחשב, קבצים כאלה. כן. זה ביג דאטה. אף פעם לא היה בעולמנו.
נכון, נכון.
יש לך באופן תיאורטי, תמר, בן כמה אתה?
10:30.
10:30 וכמה שעות? אוקיי, בסדר. 10:30, אפשר לומר שהדאטה שמונחת לפניך, הדאטה הזאת, באנגלית, דאטה.
הנתונים, הידע.
הנתונים, הכמות הזו שידועה, שבלחיצת כפתור על המחשב, לא הייתה בידיהם של גדולי החכמים והפילוסופים, לא הייתה אצלם, לא הייתה חלק נגיש, לא הייתה נגישה אליהם. גדולי הרופאים, גדולי המדענים.
לפתוח ספרים ולחפש בספריות, וגם שם זה המצומצם, הכל פתוח. יש עם זה בעיות, כמובן, עם הדאטה הגדול. איך מארגנים את זה נכון? איך משתמשים בזה בצורה עניינית? אנחנו חושבים, למשל, כמדענים, שייתכן שכבר הפתרונות כבר ישנם,
כן.
מסתובבים בענן הפתרונות, הידע כן, ישנו, כן. אבל אף אחד אין מוח מספיק גדול בשביל
להכין אותו.
ולהבין איך אחד מחובר לשני כדי לתת פתרון. אז העולם של הנתונים הגדולים הוא אתגר גדול למדען, לא רק למדען, גם לפוליטיקאי וגם לכלכלן, איך מנהלים עולם עם ביג דאטה. אז כן, אבל יש תקופות של נפילה, יש פייק ניוז, יש פייק דאטה, דאטה שקריים, שמשתמשים בהם כדי לעשות מניפולציה, אנחנו בעולם משתנה, ואנחנו צריכים להכין את הדור הצעיר לזה. צריך להבין שיש הרבה דאטה, שדאטה זה דבר טוב, אבל גם מסוכן. זה תפקידי כמדען.
שאלה אחרונה.
אבל מי מכניס את כל הביג דאטה למחשב?
מדענים, חברות, תרופות, פוליטיקאים, כל מי שרוצה להכניס בגוגל דאטה, יכול להכניס דאטה.
למה הם עושים את זה?
אתה יכול להכניס דאטה, אם אתה רוצה.
זה אומר שהמחשב לא יותר חכם מהבן אדם.
לא אמרתי שיותר חכם, אבל הוא יודע לאסוף יותר דאטה.
הוא אוסף אותם.
הוא אוסף אותם. הוא שם אותם במה שנקרא ענן. אתה יכול לשים על חברים שלך נתונים.
ל-iCloud.
על iCloud, כן, על iCloud, על הענן. הדאטה שם, עליך, עליי, על המשפחה שלי, על תוכנית הרדיו הזאת, הכל נמצא שם. בדאטה הגדול. זה חדש.
שם. וכאשר הוא אומר שם, פרופסור סגב, אני אצייר לכם, הרי אין לכם פה מצלמה, הוא פורס את שתי הידיים שלו למעלה, נכון? וגם פורס את האצבעות ומתכוון למען, לאן אתה מכוון בעצם?
אל אותו ענן של...
ענן?
ששם יש את האינפורמציה באופן דיגיטלי,
גם...
אבל זה לא באופן פיזי. אין שם במקום הזה הדאטה, אי אפשר לתפוס את הדאטה ביד.
כן.
אבל זה מסתובב שם בתור ביטים קטנים שמתרוצצים, כל האינפורמציה עלינו, על המצב הרפואי שלי.
ושיורד גשם?
שיורד גשם, אנחנו, איך אנחנו עושים...
לא, זה לא מפריע לדאטה?
לא.
זה לא מרטיב אותה? זה לא מפיל אותה?
זאת שאלה טובה, איפה שומרים את הדאטה הזאת? אולי טוב. מתחת לאדמה.
לא יאמן כי סופר. אפו לי שני אייטמים לא מעניינים כפי שאנחנו תכננו, כפי שכמו השיחה שלנו עם יורשלי. אז אני רוצה בשני דברים לגמור. אחד, זה קודם כל להזכיר את העברית הטובה ואת הנינוחות שבה אתה משתמש בה, הוא בכלל לא מחפש מילים, ויש לזה קשר, זו הסיבה. אתה נכדו של איש רוח שפעל פה בארץ. תקופה ארוכה, אהרון האשמן.
שמאוד השפיע עליי באופן אישי.
שמאוד השפיע עליך.
מאוד היה קרוב אליי, הייתי מאוד קרוב אליו.
הוא היה קרוב למוח, לחקר מוח?
לא, לא, קרוב באופן רגשי. הוא היה סבא חשוב לי, סבא קרוב.
אהרון אשמן, אם אתם תצטרכו לחפש אותו באוצר הדאטה שלכם במחשב, אבל יש שיר אחד שהוא כתב, ואני מתערב ממש, שאין אחד מבין מאזינינו או מאזינותינו שלא מכיר אותו. נכון? אני אתן לכם רמז? אני נותן את הרמז, ניקח את האוגה, אוגה, אוגה. אהרון אשמן חיבר אותו. בואו נשמע. הוא היה גם מוזיקאי?
גם. תרגם את האופרות.
הוא תרגם אופרות.
את המוזיקה לעברית, אז הוא צריך היה להבין במוזיקה גם.
ידעת את זה? מאיפה ידעת את זה?
הכרתי את השיר, לא...
לא ידעת שזה אהרון אשמן.
אבל את השיר הכרת, נכון.
את השיר בטח שהכרת. טוב, אז זה קודם כל, מכאן הבית שהצמיח לא רק ילד שיודע חרוזים, ושאמרו לו, זה הסבא רבא שלך, זה הסבא.
הסבא.
הסבא, כן. עכשיו, אנחנו ניפרד בשיר הזה, ותחזור שוב על הפרונטיר. שוב, מי שיצטרף אחרי שאמרנו את הכתובת, מה אתם עושים כדי להיכנס אל הפרונטיר, ופשוט לעוף לענן עם ידע שלא ידעתם קודם.
פשוט תכתבו בעברית, פרונטירס, עם זין בסוף, פרונטירס, מדע לצעירים, בגוגל, ומיד יקפוץ לכם העיתון, ושם תוכלו לבחור אחד משלושת המאמרים, באיזה תחום שמעניין אתכם, ותקראו ותלמדו.
יפה. והנה הוא השיר הבא של סבא אשמן, גם הוא מוכר, גם הוא יפה, והכל... קולו של שמעון ישראלי. מודה לך מאוד.
שמחה רבה, תודה לך שהזמנת אותי. וגם לך, איתמר, הנכד המאוד נחמד והאינטליגנטי הזה.
אמרת תודה?
אמרתי, תודה.
בטח שהוא אמר.
אבל אף אחד לא שמע. תודה?
תודה.
הנה שמעון ישראלי.
אל בלי אנהר פקלינדור